בסוף ספר הרמב״ם, הלכות מלכים ומלחמותיהם, הרמב״ם מבאר את ההגדרה של הגאולה העתידה לעתיד לבוא, שתהיה במהרה בימינו. והרמב״ם כותב ככה, ואל יעלה על דעתך, שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם, או מחיי מיתים וכיוצא בדברים אלו, אין הדבר כך. שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה היה, והוא היה נושא כליו של בן כוזי והמלך, והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח, ולא שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת. אז לכן ברור שהמלך המשיח לא צריך לעשות אותות ומופתים. אוקיי. עכשיו, אנחנו יודעים שכשהרמב״ם כותב בהלכות יסודי התורה, ממש בהתחלה של הספר שלו, הלכות יסודי התורה, שהוא מדבר על נביא, אז הרמב״ם כותב, כל נביא שיעמוד לנו ויאמר שהשם שלחו, אינו צריך לעשות אות כאחד מאותות משה רבינו או כאותות אליהו ואלישע שיש בהם שינוי מנהגו של עולם. לא צריך. ואז הרמב״ם מיד ממשיך, אלא האות שלו שיאמר דברים העתידים להיות בעולם ויאמנו דבריו. זאת אומרת שההשוואה של מלך המשיח לנביא הוא במה? בזה ששניהם לא צריכים לעשות אותות ומופתים שהם עושים שינוי וחידוש דבר בעולם. לא, אבל בכל זאת אנחנו רואים שיש קצת הבדל בין המלך המשיח לבין נביא, שלגבי נביא ההלכה היא שהוא צריך לעשות כן אות, ויש כן מבחן לראות אם הוא נביא או לא, שהוא אומר משהו שעתיד להיות ומתעמתים דבריו. ואילו לגבי מלך המשיח, העניין הזה גם הוא לא צריך, משמע שהוא לא צריך אפילו, לא רק שהוא לא צריך לשנות ולעשות חידוש דבר בעולם, אלא אפילו לא צריך לומר משהו מסוים ויאמנו דבריו. והשאלה היא, מה ההסבר? נו, אז באמת בחז"ל, ועוד לפני, עוד בנביאים, כתוב מעלות, כתוב סגולות גדולות מאוד שנאמרו על המשיח, כתוב שהוא יהיה גדול מאוד במעלת הנבואה, הרמב״ם כותב הלכות תשובה, שהוא יהיה בעל חוכמה יותר משלמה, ונביא גדול קרוב למשה רבינו. ככה גם הרמב״ם כותב באיגרת תימן, הוא אומר שהמשיח יהיה נביא גדול מאוד, גדול מכל הנביאים אחרי משה רבינו. והרמב״ם שם מעריך בזה. אז מעניין שפה בהלכות מלכים שהרמב״ם דווקא כן מעריך בנוגע לפעולתיו של המשיח בעולם ומה שיהיה בגאולה השלמה, אז הרמב״ם כותב, ואם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה, עוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב וכפי שבעל פה, אז מה הוא אומר? ייחוף כל ישראל לילך באו לחזק בדקה, הרי זה בחזקת משיח. ואם עשה והצליח, ובנה מקדש ממקומו וקיבץ נדחי ישראל, הרי זה משיח בוודאי, יתקן את העולם וכו'. אבל הרמב״ם בכלל לא, בהלכות מלכים, כשהוא מדבר במקום על הלכות המשיח, הוא לא מדבר שהמשיח יהיה גדול בחוכמה וגדול בנבואה. וצריכים להבין את זה. אם הרמב״ם בעצמו כותב שבהלכות, באיגרת תימן ובהלכות תשובה, שהמשיח יהיו לו את המעלות האלה, שהוא יהיה כן נביא, אז למה בהלכות מלכים, כשהוא כן מבאר את ההגדרה של משיח, למה הוא לא מביא את זה? אז כאן יש שיחה ארוכה של הרבי, אני יאמר אותה אולי בשינוי קצת של הסדר, השיחה היא בלוקותי שיחות חלק י"ח, שיחה ב' לפרשת בלק. אומר הרבי שכדי להבין טוב, למה באמת הרמב״ם לא מזכיר כאן את המעלות שלו, שהוא יהיה נביא וכולו, צריכים דבר ראשון לתת איזשהו ביאור על מה שהרמב״ם כותב כאן בפרק י' א'. הרמב״ם כותב ככה, המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה. הוא בונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם. מקריבים קורבנות ועושים שמיטין ויובלות ככל מצוותה האמורה בתורה. אוקיי, זה הרמב״ם כותב בהלכה א'. בפשטות ברור שכשהרמב״ם כאן בא, הוא לא נותן סיפור מה יהיה כשהמשיח יבוא, אלא זה עניין הלכתי. זאת אומרת שבהלכה הזו הרמב״ם בא לפסוק מה מבין כל מה שכתוב בנביאים ובמאמרי חז"ל על התקופה הזו של הגאולה, מה ההגדרה של משיח. ולכן מה שהוא כותב כאן זה דברים שיהיה מצד משיח, מצד העניין ההלכתי. ובאמת הרמב״ם, אם נשים לב למה שהלשון של הרמב״ם, נראה שבהלכה הזו הוא קובע את מה שהוא אומר, שמלך המשיח עתיד לעמוד. למה? להחזיר מלכות דוד ליושנה, לממשלה הראשונה. זאת אומרת שכשיש מלך, מלך בעם ישראל, זה נותן לעם ישראל את האפשרות לקיים את כל המצוות של התורה, כי הרי המלך הוא לוחם את מלחמות השם, כמו שהרמב״ם כותב אחרי זה בפרק בהלכות מלכים, לפני כן בהלכות מלכים פרק ד', אז הרמב״ם כותב תהיה מגמתו של המשיח לשבור זרוע הרשעים ולהילחם מלחמות השם, שאין ממליכין מלך תחילה אלא לעשות משפט ומלחמות. והרמב״ם גם בזה הוא כותב על המצווה שהמשיח עוזר לעם ישראל לקיים, המצווה של להחריץ זרוע של המלך, זה המצווה שמגיעה אחרי שממנים את מלך המשיח. המצווה של בניית בית הבחירה זה יהיה רק על ידי משיח. אז יוצא שלמעשה כשיש מלך בעם ישראל, אז על ידי זה אפשר לקיים את כל המצוות ואת כל ההלכות שבתורה בצורה מושלמת. ובאמת ככה היה בפועל בימים של דוד המלך, שדוד המלך כאשר הוא מלך לא רק בחברון, אלא שהוא מלך על כל עם ישראל, גם בישראל וגם ביהודה, אז הוא כבש את ארץ ישראל, ואז היה כתוב והשם הניח לו מכל אויביו מסביב, אז היה התחלה ההכנות של בניית בית המקדש. כתוב ויומר בספר שמואל, ויומר דוד זהו בית להשם, בית השם. לכן מובן שדווקא על ידי זה שהיה את מלכות דוד, יכלו לקיים את כל המצוות כולם ובצורה מושלמת, מה שלא היה אפשר לקיים לפני שכבשו את הארץ בצורה מושלמת ולפני שבנו את בית המקדש. נכון, אחרי הזמן של דוד, אז עם ישראל גלה מעל אדמתו ונחרב בית המקדש וכולי, ואז עכשיו אין לנו את היכולת לקיים את כל המצוות. לפי זה מובן שכשהרמב״ם כותב הלכתית מה ההגדרה של משיח, אז הוא כותב שמבין כל העניינים שכתוב בחז"ל ובין כל העניינים שכתוב בנביאים, מה עיקר הפעולה של משיח? בזה שהוא יחזיר את האפשריות לקיים את המצווה, את המצוות של התורה ואת התורה בצורה מושלמת. הוא יבנה את בית המקדש ויקעה בתנתחי ישראל. ולכן הרמב״ם כותב ככה, א', הרמב״ם כותב, המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה, לממשלה הראשונה. זאת אומרת, כמו שהמלכות של דוד היא נתנה את היכולת לקיים את המצוות בצורה מושלמת, ככה גם ביאתו של מלך המשיח היא לא בשביל לבוא ולעשות דבר חדש, אלא להחזיר את מלכותו, שזו המלכות של דוד המלך, ליושנה, לממשלה הראשונה. זה העניין הראשון. כמו להחזיר את המצב שהיה בזמן של דוד המלך. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד, דוד ליושנה. דבר שני, הוא בונה המקדש, הוא מקבץ נתחי ישראל. זה פועל יוצא מהעובדה שמחזירים את הממלכה הראשונה, כשיש בית מקדש וישראל שרויים על אדמתם, אז יש את האפשרות לקיים את המצווה, את כל המצוות של התורה. ואז הרמב״ם מגיע וממשיך, וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם, מקריבים קורבנות, עושים שמיטין ויובלות, ככל מצוותה האמורה בתורה. אז לסיכום, בהלכה הזו אין כאן תיאור של סיפור מה שיהיה בזמן שמשיח יבוא, אלא דברים של הרמב״ם להגדיר הלכתית מה הם פעולות המשיח בעולם. הלכתית, הפעולות הן לא לשנות דבר, אלא להחזיר את מה שהיה בזמן של דוד המלך, שיש אפשרות של בניין בית המקדש וקיבוץ גלויות, להחזיר את כל המשפטים של התורה בצורה מושלמת וכולי וכולי. האמת היא שיש בזה גם כן השלכה הלכתית למעשה בפועל, כרגע. למה? כי הרמב״ם כתב שמה שיש חובה בהלכות מלכים, שיש חובה על כל יהודי להאמין ולחכות לביאת משיח, לביאת המשיח. והרמב״ם כותב שאם אינו מאמין בו, או שאינו מחכה לביאתו, אז הרמב״ם כותב דברים חמורים, לא בתורה בלבד הוא כופר וכו'. מכיוון, אז מה הנפקמין על ההלכה שיש כאן? שמכיוון שהרמב״ם פוסק מה העניין של משיח, מה ההגדרה ההלכתית שלו, שהוא יחזיר את האפשרות לקיים את המצוות של התורה בצורה מושלמת, אז בעצם זוהי האמונה בביאת המשיח על אמת. האמונה בביאת המשיח היא לא להאמין שהוא, לא רק להאמין שהוא יבוא ויגאל את עם ישראל מהגלות, אלא האמונה בביאת המשיח שעליה הרמב״ם כותב שכל יהודי חייב להאמין, הוא גם בתוכן של המשיח, שהוא יחדש את המלוכה של דוד המלך וייתן לעם ישראל את האפשרות לקיים את התורה והמצוות בצורה מושלמת. עכשיו, לפי הרעיון הזה, שמה? שמשיח בעצם לא משנה דברים בעולם, אלא בעיקר להחזיר את האפשרות לקיים את המצוות קודם. עכשיו נבין למה הרמב״ם לא הביא את, בהלכות האלה של הלכות משיח, הלכות מלכים ומלחמותיהם, שהמלך המשיח יהיה נביא. למה? כי בהלכות האלה הרמב״ם לא הגיע לבוא ולתאר את כל המעלות של המשיח, אלא הוא רק בא לקבוע מה ההגדרה ההלכתית שלו. ומה יהיה ההגדרה? להחזיר את לימוד התורה וקיום המצוות בצורה מושלמת. ולכן כל מה שהרמב״ם כאן כותב זה רק מלך מבית דוד, הוגה בתורה, עוסק בתורה במצוות כפי תורה שבכתב ותורה שבעל פה, פשוט לימוד תורה, שלימות הלימוד התורה, תורה שבכתב תורה שבעל פה, ייקוף כל ישראל ילך בה ולחזק בדקה. זאת אומרת שלא רק אצלו יהיה שלימות של לימוד התורה וקיום מצוות התורה, אלא הוא גם יפעל על כולם. כולם, ייקוף כל ישראל. אחרי זה הוא אומר, ילכו מלחמות השם. ילכו מלחמות השם, הכוונה היא להוריד את כל האויבים שלנו, ואת כל הבעיות שהאומות עושים לעם ישראל, שעל ידי זה הם מונעים מהם את לימוד התורה וקיום המצוות בצורה מושלמת. וכל זה כדי שהוא יהיה רק בחזקת משיח. אם הוא עשה והצליח וניצח כל האומות שמסביב, אז בוודאי, ובנה את בית המקדש, אז המשיח בוודאי. למה? כי אז הוא באמת משלים את כל הפעולה שלו. שאז באמת, כי אם הוא בונה בית מקדש וכולו וכולו, אז כל המשפטים חוזרים כמו שהיה, כמו שכתוב בתורה. ואז באמת יש את השלמות בפועל ממש. לכן, לפי זה, ברור שהרמב״ם לא הביא את העניין הזה של נביא ואת גדולתו כנביא וכולי וכולי. עכשיו נבין גם למה יש הבדל בין המשיח לבין הנביא, שנביא הרמב״ם כותב בלכות תשובה יעמתו דבריו איך, על ידי שהוא יאמר מה שיהיה, וזה באמת יתקיים. ולעומת זאת, במלך המשיח הוא בכלל לא צריך את זה. למה? כל דבר שצריכים לאמת אותו, אז אופן ההתאמתות שמאמתים את הדבר, זה רואים שהדבר באמת פועל לפי ההגדרה שלו. ואם באמת הדבר פועל לפי ההגדרה שלו עצמו, אז כבר לא צריכים להביא עוד הוכחות אחרות שהם לא שייכים להגדרה שלו. ולכן, לפי זה מובן מאוד. מה ההגדרה של משיח? הוא יהיה נביא גדול וכו' וכו'. אבל מהי ההגדרה שלו? שהוא לא בא לחדש דבר בעולם. הוא לא בא להגיד עתידות. לא זו ההגדרה של המשיח. הגדר שלו הוא שהוא מלך המשיח. כלומר, להחזיר את העולם למצב כזה שאפשר לקיים תורה ומצוות בשלימות. ולכן הדרך לאמת ולקבוע שהוא באמת מלך המשיח זה לא על ידי שהוא יהיה נביא ויאמר דברים שעתידיים להיות, אלא שהוא באמת יעשה את ההגדרה שלו. ומהי ההגדרה שלו? שהוא מלך מבית דוד, והוא הוגה בתורה, והוא ייקוף כל ישראל וכו' וכו', ינצח את כל האומות מסביב. זוהי ההגדרה שלו. לעומת זאת, מהי ההגדרה של נביא? מה הגדר של נביא? הגדר של נביא הוא שהוא אומר את הדבר שעתיד להיות. ולכן מתי מאמתים את דבריו? על ידי שרואים שהוא באמת עושה את הגדר שלו, שהוא אומר דברים והדברים באמת מתממשים. ואז באמת, לכן הרמב״ם כותב, שהאות של הנביא הוא שהוא יאמר דברים העתידיים להיות, והם באמת מתקיימים. אבל פה הוא לא צריך את זה. לפי הרעיון הזה, שמה? שגדר של משיח הוא שהוא לא בא לחדש שום דבר בעולם, אלא רק להחזיר את האפשרות לקיים את המצוות בצורה מושלמת, אנחנו נבין את ההמשך של מה שהרמב״ם כותב הלאה. הרמב״ם כותב ככה, ואל יעלה על דעתך, שהמלך המשיח צריך לעשות אותות, זה מופיע אחרי זה בהלכה ג', צריך לעשות אותות, הוא מופתים, הוא מחדש דברים בעולם, או מחיה מיתים, ואז הוא אומר לו, למה לא? שהרי רבי עקיבא היה חכם גדול, והוא חשב שבן קוזיבא הוא המשיח, ולא חכמים לא שאלו אותו. ואז הרמב"ם אומר, ועיקר הדברים ככה הם, שהתורה הזאת חוקיה ומשפטיה לעולם ולעולמי עולמים, ואין מוסיפים עליהם והם ולא גורעים מהם. והרמב"ם ממשיך והוא כותב ככה, מי שהוא גורע מזה, וכל המוסיף הוא הגורע, זה לפי כתב יד, כל המוסיף הוא הגורע, או שגילה פנים בתורה והוציא הדברים של המצוות מהפשט שלהם, אז הוא בדאי ורשע ואפיקורס וכולו וכולו. לכאורה מזה שהרמב"ם כותב את הדין הזה שלא משנים בתורה, בהמשך לזה שמושיח לא צריך לעשות אותות ומופתים, זאת אומרת שיש קשר בין שני הדברים האלה. זאת אומרת, הרמב"ם מלמד אותנו שאם מישהו אומר, עובר על זה, ואומר על המושיח שהוא כן צריך לעשות אותות ולשנות דברים בעולם, אז זה נחשב חס וחלילה גירעון בתורה. ולכאורה נשאלת השאלה, נו, למה באמת נאמר שמי שבאמת טועה וחושב שמלך המושיח צריך לעשות אות ומופת, אז יש בזה פגיעה בנצחיות של התורה, עד כדי כך? אבל הרמב"ם כותב את זה בהמשך אחד, שהמשיח לא ישנה דברים בעולם וכולי, גם ההוכחה מרבי עקיבא, ואז הוא מדבר על נצחיות התורה, ועיקר הדברים הוא שהתורה תהיה נצחית. אבל עכשיו אנחנו נבין את זה, מה הקשר? עכשיו אנחנו נבין את זה מצוין. מכיוון שהעניין של משיח על פי ההלכה הוא שהוא מחזיר את האפשרות לקיים את התורה והמצוות בצורה מושלמת, אז אם יעלה על הדעת של מישהו מסוים שהמלך המשיח כן צריך לעשות אותות ומופתים וכן צריך לחדש כל מיני דברים בעולם, וזה הפעולה שלו, אז זה בסתירה לנקודה שאמרנו מקודם, שהתורה היא חוקיה ומשפטיה הם לעולם. זאת אומרת, התורה היא קיימת לעולם, והנצחיות של התורה היא זו שמכריחה שהמשיח צריך להביא את השלימות של מצוות התורה, לא לעשות שינויים בעולם, לא לעשות דברים חדשים שהם לא נוגעים לשלימות, לקיום התורה והמצוות בצורה מושלמת. וזה מה שהרמב"ם כאן מחדש לנו בהלכות, שהגדר של המושיח הוא שהוא יחזיר את האפשרות לקיים את התורה ואת המצוות בצורה מושלמת, ולכן הוא לא צריך לעשות שום חידושים בעולם, ולא בשביל זה הוא הגיע. אדרבה, העיקר הוא זה עיקר בתורה שלנו שהיא נצחית ואין בה שום שינוי, ולכן המלך המשיח לא בא לחדש דברים ולעשות דברים בעולם, אלא פשוט להחזיר את היכולת לקיים את התורה ומצוות בצורה מושלמת. לפי הרעיון הזה אנחנו נבין כאן עניין נוסף. כאשר הרמב״ם מתחיל להסביר את ההלכות שנוגעות באמת למשיח, אז הרמב״ם הוא כותב את ההוכחות לזה, שתי הוכחות לביאת המשיח. הוא אומר כך, בכל מי שאינו מאמין בו, או שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו. והרמב״ם מביא הוכחה, שהרי התורה העידה עליו, והרמב״ם מביא את הפסוק מספר דברים, פרשת ניצבים, שנאמר, הוכחה ראשונה, ושב השם אלוקיך את שבותך. הוכחה שנייה, הוא אומר ככה, אף בפרשת בלעם נאמר, ושם ניבא בשני המשיחים, במשיח הראשון שהוא דוד, שהושיע את ישראל מיד צריהם, ובמשיח האחרון שעומד מבניו, שמושיע את ישראל באחרונה. ואז הרמב״ם ממשיך ומפרט את הנבואות, את הנבואה של בלעם, ומסביר מתי זה הולך על מלך המשיח, מתי זה הולך על דוד. בכל אופן הוא מביא כאן ראיות מהתורה שבכתב על ביאת משיח צדקנו, מפרשת ניצבים ומפרשת בלעם, פרשת בלק, הפרשה שלנו. השאלה שנשאלת היא, למה הוא צריך להביא שתי ראיות שונות? מספיק ראיה ראשונה. מה מוסיפה הראיה השנייה שהנביא בלעם מתנבא על שיהיה משיח, שיבוא דרך כוכב מיעקב וכולו וכולו? מה ההוספה שיש כאן? אלא מה? כי יש כאן הבדל גדול, כי בראייה הראשונה מפרשת ניצבים, פרשת ספר דברים, ושב השם אלוקיך את שבותך, לא כתוב שזה יהיה על ידי המלך המשיח. ולכן הוא חייב להביא את הפסוק מנבואת בלעם, כי שם המפורש, הרמב"ם אומר, ושם ניבא בשני המשיחים. זאת אומרת שהגאולה תהיה על ידי המשיח, כי הנבואה שמה היא גם על דוד וגם על משיח. אבל השאלה היא, עדיין זה לא מובן. למה זה עדיין לא מובן? אם זה כל מה שהרמב"ם מתכוון להוכיח שהגאולה תבוא על ידי משיח, אז למה הוא מדגיש שזה יהיה על ידי שני המשיחים, דוד ומלך המשיח? אם אתה רוצה להסביר שבשב השם אלוקיך את שבותך, זה בשב השם אלוקיך, אבל הגאולה שתבוא על ידי המלך המשיח, אז יגיד, בפרשת בלעם ניבא במלך המשיח. למה הוא צריך כאן לשלב את העובדה שבנבואת בלעם הוא מדבר גם על משיח הראשון שהוא דוד? נו, אז היה אפשר לומר שהסיבה שהוא מביא גם את הנבואה על דוד, זה כדי לחזק את תוקף האמונה שלנו בביאת המשיח. למה? ככה היה אפשר לענות. כי כשאנחנו יודעים שביאת המשיח זה לא עניין חדש יהיה רק לעתיד לבוא, אלא כבר היה, לא, היה כבר כזה דבר. היה מלך לישראל שהיה משיח, שהושיע את עם ישראל מהצרות שלהם. אז זה מחזק ליהודי את האמונה שגם לעתיד לבוא יקום משיח שיושיע את ישראל. ככה לכאורה היה אפשר לענות. יש כאלה שעונים בסגנון אחר קצת, שהם כותבים ככה, שמכיוון ששני המשיחים, דוד ומשיח, הם מופיעים בנבואה אחת, אז במילא, כמו שהתקיים החלק הראשון של הנבואה שמדבר על דוד, ככה גם האמונה שלנו חזקה שהתקיים החלק השני. קצת מזכיר את מה שרבי עקיבא אמר לחכמים שלו, לחכמים שפגשו אותו ליד רומי וליד הר הבית וכולו. זה ביור יפה, אבל הביור הזה קשה להגיד אותו בלשון של הרמב״ם. למה? כי בלשון של הרמב״ם כאן משמע בצורה ברורה שהראיות שהרמב״ם מביא, זה לא כדי להוכיח את עצם העניין שהגאולה תבוא על ידי משיח, אלא הכוונה שלו להביא ראיה הוא אומר, למה כל מי שאינו מאמין בו, או שאינו מחכה לביאתו, הוא כופר בתורה, כי כתוב בתורה. זאת אומרת, כל האינטרס כאן של הרמב״ם, להביא פסוקים מהתורה, זה להוכיח שביאת המשיח מפורשת בתורה. זה לא נוגע בכלל כאן, לעניין הזה שנבואת בלעם מתנבא בשני המשיחים. אז עדיין צריך מאוד מאוד ביור להסביר, להבין מה הכוונה כאן של הרמב״ם. וגם שאלה נוספת שמעניין, שמבין כל המלכים שהיו בעם ישראל במשך כל הדורות, והיו הרבה מאוד מלכים, רק דוד מופיע כאן בשם משיח, והוא מופיע בהשוואה למלך המשיח. והשאלה היא למה? הרי זה לא בגלל שדוד המלך נמשך בשמן המשחה, כי האמת היא שגם לפני כן, כבר לפני דוד המלך, שאול המלך נמשך בשמן המשחה, גם שאול נקרא בספר שמואל בשם משיח השם. אז למה דווקא דוד כאן הוא מקבל את ההשוואה למשיח? וגם, אז אולי נענה שזה קשור לזה, שזה כאילו הראשון והאחרון. אבל לכאורה, אם ככה, הרמב״ם היה צריך בכלל להביא את משה רבינו. המושיע הראשון של עם ישראל הוא המשה רבינו. ההשוואה של משה למשיח צדקנו היא השוואה הרבה יותר חזקה מאשר ההשוואה לדוד המלך. כי אצל משיח צדקנו ההשוואה, הישועה של עם ישראל תהיה מגלות, וגם אצל משה רבינו הוא הושיע את ישראל מגלות. לעומת זאת, אצל דוד המלך הוא לא... הוא הציל את עם ישראל מצריהם וכולו וכולו, אבל לא, זו לא הייתה ישועה מגלות. עם ישראל לא היה בגלות. אז מכל העניין הזה מובן שיש כאן איזשהו עניין מיוחד דווקא בדוד המלך, וזה שהוא מוזכר כאן כמשיח הראשון, זה כדי להסביר לנו את ההגדרה והעניין המיוחד של משיח. וזה בדיוק מה שאמרנו מקודם. שהרמב״ם מעריך בהלכות האלה ומסביר שהמלך המשיח לא צריך לעשות אותות ומופתים, ומה העיקר שלו? העיקר שלו הוא שהוא יחזיר את מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה. הוא לממשלה הראשונה, זאת אומרת ככה, דוד המלך בשעתו ניצח את כל אויבי ישראל ונתן לעם ישראל את היכולת לקיים את המצוות בצורה מושלמת, כי כל התנאים היו אז בשלים, היה מחיית המלך, היה בניין בית המקדש, היה ניצחון של כל האויבים מסביב, וזה נתן את התנאים הנכונים לקיים את המצוות בשלמות. זה העניין של משיח, שהוא צריך להחזיר לעם ישראל את המלכות שהייתה בזמן של דוד המלך. ולכן עכשיו לפי זה נבין שבהוכחות שהרמב״ם מביא כאן מתורה שבכתב בספר דברים פרשת ניצבים ושב השם לוקח את שבותך, ומההוכחה השנייה מנבואת בלעם, זה כדי להוכיח זה לא רק, עכשיו יש כאן תוספת, זה לא רק להוכיח שזה מופיע בתורה, שהעניין הזה של ביאת המשיח מפורשת בתורה, אלא שיש ראייה מהתורה לגדר של משיח. ומהי הגדר של משיח? שהוא יחזיר את התורה והמצוות לצורה מושלמת. ועכשיו אנחנו נבין את זה מצוין. מהי ההוכחה הראשונה? ושב השם אלוקיך את שבותך. מה הכוונה? שכל נדחי ישראל יתקבצו חזרה לארץ ישראל. זה לכאורה המצב שיביא שיחזרו כל המצוות להיות בצורה מושלמת. למשל מצוות יובל. מצוות יובל תחול רק כאשר כל יושביה עליה. אחרי זה הרמב״ם ממשיך. ושם ניבא, הוא מביא מאף פרשת בלעם. ושם ניבא בשני המשיחים. במשיח הראשון שהוא דוד, ומשיח האחרון שעומד מבניו. מה הוא רוצה להוכיח? לא רק זה שגאולה תבוא על ידי משיח, אלא שמשיח לא בא לחדש שום דבר. הוא רוצה להשלים את מה שהתחיל דוד אביו. מטרת המלוכה של שני המשיחים האלה, גם של הראשון וגם של האחרון, הוא לאפשר ליהודים לקיים את התורה והמצוות בצורה מושלמת. ולכן הוא מעריך בזה מאוד מאוד בעריכות ומסביר את זה. ולפי הרעיון הזה אנחנו נבין דבר מאוד מאוד מעניין. הרמב״ם לא מסתפק בהוכחה של נבואת בלעם עצמה, שבנבואת בלעם הוא דיבר על שני המשיחים, אלא הוא פשוט נכנס לפרטים ומעריך בזה ואומר ככה, נקרא את זה. ושם הוא אומר בנבואת בלעם, הראינו ולא אתה, אומר הרמב״ם, זה דוד. אשורנו ולא קרוב, זה מלך המושיח. דרך כוכב מיעקב, זה דוד. וקם שבט מישראל, זה המלך המשיח. ומחת שפעתי מואב, זה דוד. וכן הוא אומר, ויח את מואב וימדדם בחבל, פסוק משמואל. וקרקר כל בני שט, זה המלך המשיח, שנאמר בו, ומשלום מיד מים עד ים. והיה אדום ירישה, זה דוד. כתוב, ותהי אדום לדוד לעבדים. והיה ירישה, שעיר אויביו, זה המלך המשיח, שנאמר, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הרי סב. זה מעניין מאוד, כי זה לא מופיע כל כך בספר הרמב״ם. הרמב״ם הוא, ספרי הרמב״ם הם הלכות הלכות. וכאן פתאום הרמב״ם נכנס ודורש פסוקים של התורה. ומספיק לבוא ולהגיד שהפסוקים האלה של נבואת בלעם מדברים על דוד ועל משיח. הראינו ולא אתה זה דוד, אשורנו ולא קרוב זה משיח, ואחרי זה מה זה משנה כל הפרטים האלה? אבל עכשיו, לפי מה שאמרנו מקודם, שכל המטרה כאן של הרמב"ם היא להגדיר ולהוכיח שהגדר של משיח הוא לא לעשות דבר חדש בעולם, אלא רק להחזיר את מלכות דוד ליושנה, לפי זה נבין למה הרמב"ם מביא את כל הדרשות האלה. כי בכל הדרשות האלה הרמב״ם מלמד אותנו שיש דמיון למלכות דוד ולמלכות המשיח בכל הפרטים. לא רק בעניין העיקרי, בכל הפרטים. כמו שאצל דוד היה הצורה של המלוכה בצורה מושלמת, עד כדי כך שהוא מחץ שפעתי מואב, אותו דבר גם יהיה אצל המשיח. ועכשיו אנחנו נבין שאולי אומר הרבי כאן חידוש מפתיע. הוא אומר שבהלכה, בהמשך ההלכה הרמב״ם כותב הרי, גם ארבע פרטים על מלך המשיח והאפשרות שהוא יקיים מצוות, ויקיים את הצורה מצוות בצורה מושלמת. הרמב"ם כותב ככה, א', יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו. תורה שבכתב, תורה שבהם, זה עניין אחד. שתיים, ויקוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה. הרמב"ם כותב שהוא ייקוף את כל ישראל. העניין השלישי הוא וילחם מלחמות השם. אם עשה והציח ומנצח את כל האומות מסביב. העניין הרביעי, ויתקן את כל העולם כולו לעבוד את השם ביחד. וזה מעניין שכשהרמב"ם מביא הוכחות מפרשת בלעם על דוד ומשיח, אז הוא גם כן מביא ארבע עניינים. הראינו אשורנו, דרך כוכב וקם שבט, מחת שפעתי מואב, קרקר כל בני שט, והיה אדום ירישה, והיה ירישה שעיר אויביו. ארבע עניינים. זאת אומרת הרבי שמכיוון שכל מה שהרמב״ם כאן מביא מפרשת בלעם על דוד והמשיח הם ארבע עניינים, אז צריך לומר שארבעת הפרטים האלה הם מתאימים אחד לשני לפעולות של המשיח בעולם. ויש לנו כאן ארבע פעולות בעצם. וננסה להסביר את זה קצת. אומר ככה, דבר ראשון, הרמב״ם נכנס להסביר מה העניין של דוד ומה העניין של משיח. העניין שלהם עצמם. לא הפעולות שלהם, העניין שלהם עצמם. מה העניין שלהם? מתחיל הרמב״ם. א', יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו. איפה הבילם אומר את זה? אז בילם אומר ככה, הראינו ולא אתה זה דוד, אשורנו ולא קרוב זה מלך המשיח. זאת אומרת, זו נבואה על המשיח עצמו, על דוד עצמו. הראינו, אני אראה אותו, אשורנו, אני רואה אותו רחוק, לא קרוב. זה על העניין שלהם עצמם. שתיים, עכשיו זה מדבר על הפעולות שלהם בתוך עם ישראל. הרמב״ם כותב ככה, העניין השני, ויקוף כל ישראל אילך באו לחזק בדקה. איפה זה כתוב בנבואת בילם? דרך כוכב מיעקב, זה דוד. וקם שבט מישראל, זה המלך המשיח. זאת אומרת, פעולות של דוד על עם ישראל. פעולות של משיח ביחס לעם ישראל. דבר שלישי, עכשיו הפעולה של דוד ושל המשיח על האומות שמסביב. אז הרמב״ם ממשיך. אחרי שהוא אמר יעמוד מלך, שהוא מדבר על המשיח עצמו, וייקוף כל ישראל, הפעולות שלו על ישראל, עכשיו על האומות מסביב, וילחם מלחמות השם, ואם עשה והצליח וניצח כל האומות שסביביו. אז זה כתוב במפורש בתורה, בנבואה של בילם הוא אומר מפורש, ונמחץ פעתי מואב, זה דוד, וקרקר כל בני שט, זה המלך המשיח, שהוא יטפל ב... אנשי מואב ובקרקע וכל בני שט, כל האויבים של עם ישראל, הוא ינצח אותם, ואז עם ישראל יוכלו לקיים תורה ומצוות בצורה מושלמת בלי שום הפרעות. ועכשיו הרמב״ם אומר ככה, עד עכשיו דיברנו על פעולות של המשיח ודוד המלך על על העמים שמסביב בצורה של כיבוש וקרקר ומשלו מיעמד ים. זאת אומרת, פעולות שהם פועלים באומות שמסביב נגד רצונם של האומות. ואז הרמב״ם ממשיך ואומר, ויתקן את כל העולם כולו לעבוד את השם ביחד, שנאמר, אז יהפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. זה היה הפרט השלישי בדברי הרמב״ם. עוד פעם, הפרט הראשון יעמוד מלך, הפרט השני ייקוף כל ישראל לילך בה, הפרט השלישי ילחם מלחמות השלם, הפרט הרביעי ויתקן את כל העולם. פה כבר מדובר על פעולה שהיא לא נגד רצונם של האומות, אלא זה ביחד, יתקן את האומות לעבוד את השם ביחד. איפה זה מפורש בנבואה של בילם? בילם אומר, והיה אדום ירי שעה. זה דוד שנאמר, ותהי אדום לדוד לעבדים. והיה ירישה שעיר אויביו, זה המלך המשיח שנאמר, ועלו מושיעים בהר ציון. כאן ירושה, זה לא מדובר על משהו של קרקר, של משלום מים עד ים, אלא ויתקן את העולם כולו, ירישה סביב אויביו, הוא לא כובש ושולט עליהם, אלא בשלב השני של הפעולות של המשיח בעולם, זה יהיה בצורה כזו שהם יכירו ויבינו שיש כאן מטרה גדולה של הקדוש ברוך הוא לתקן, שאנחנו צריכים לתקן את כל העולם כולו לעבוד את השם ביחד. ואז הרמב״ם מסיים ואומר, וכשיעבוד, זה חלק שהושמט על ידי הצנזורה, אז הרמב״ם כותב, וכשיעמוד המלך המשיח באמת ויצליח וירום וינסה מיד הם, כלומר כל האומות שמסביב, כולם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם ושנביאיהם ואבותיהם התאום, ואז כולם יקראו אז זה בעצם פועל שכולם יקראו לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. אז למעשה יוצא מכאן שבראיה הזו שמפרשת בילם, אז לסיכום, בראיה הזו שהוא מביא מפרשת בילם, הרמב״ם בא להוכיח את הגדר של המשיח, שמה? שהוא בא להחזיר ולהשלים את הפעולות של המשיח הראשון, שזה דוד, שכל אלה מביאים לתכלית ולמטרה שיהיה ליהודי את היכולת לקיים את התורה והמצוות בצורה מושלמת. והאמת היא שיש כאן עוד הוכחה שהרמב״ם מביא, וזה מפרשת בלעם, סליחה, לא מפרשת בלעם, מהדינים של הרי מקלט, ושם באמת, והרמב״ם כותב, לא היה, ואף בפרשת הרי מקלט נאמר, וכי ירחיב השם אלוקיך את גבולך מסביב, יאספת לך עוד שלוש ערים על השלוש האלה. אז פה כבר רואים במפורש שהגדר של המשיח הוא להביא שלימות בקיום תורה ומצוות, אבל זה, הרבי כאן מדבר פה בקצרה ובשיחה אחרת, זה מופיע בעריכות רבה וליקוטי שיחות כמדומן חלק למדלד, אבל בכל אופן, הגות תבוך וכל טוב.